הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם. בוקר טוב, לי קוראים יאיר רווה, התוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. זו תוכנית מספר 421. היום 27 במרץ 2024. נכון? כן. י' זין, אדר ב' תפשין פי ד'. את סינסקופ רדיו קצה עושים בן אש, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מני ארנון, ניצן לחומזון, רובן ברדך, דבע מנחם, גל זירברמן, עדין נוי, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, אסף קפלן ונילי חנקין. תודה לכולם, תודה לאוזן השלישית, תודה לכואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק, ממש עבורכם, מאזיני התוכנית הזאת, כולל הטבות והנחות. הערב תהיו זריזים, כן? אם אתם שומעים את התוכנית עוד היום, היום ב8:30, יום רביעי, במסגרת שיתוף הפעולה של הסינמטק עם כתב העת אוף סקרין, תוקרן אחת מפסגות הקולנוע הוונגרדי העולמי, צבע הרימונים, יצירת המופת של הבמאי סרגי פרג'אנוב. יצירה מציגה סדרה של סצנות ותמונות סמליות בשילוב של שירה ומוזיקה ואומנות חזותית כדי לחקור את חייו של המשורר הארמני סיית נובה ועל שהקים לתחייה את פאר התרבות הארמנית של ימי הביניים. אני אוסף פה משהו, פשוט סרט נפלא, פשוט תלכו לראות את הדבר הזה, נורא נדיר לראות אותו על מסך גדול. סרגי פרג'אנוב בכלל, במאי גרוזיני גיאורגי שצריך להכיר אותו. אם אתם מכירים את הקולנוע האיראני של ימינו, אז סרגי פרג'אנוב, למרות שהוא גיאורגי, הוא קצת המבשר של הקולנוע האיראני שאתם מכירים. באמת סרט יפה מאוד מאוד. מחר ב-5 ו-6:30 במסגרת הפסטיבל לקולנוע הצרפתי יוקרן סרטה של אניאס ורדה, ז'אקו דה נאנט, ז'אקו איש נאנט, המספר את סיפור ילדותו ובגרותו של הבמאי ז'אק דמי, בעלה של אניאס, שנפטר ב-1990. הסרט מתארת בעיקר את הרפתקאותיו של ז'אקו עם חברה ואהבותיו הראשונות, והקשר שלו לילדה היפה שכצעירה נכנסה להיריון, ודמותה שימשה אותו שנים מאוחר יותר כאשר היה לז'נבייב ומטריות שרבורג. הסרט מצולם בשחור לבן ובצבע, ומשלב קטעי ארכיון וסרטים ישנים. כן, ז'אקו דה נאנט. ביום ראשון בשעה 8, שימו לב לזה, כי זה כאיך שהוא קשור אליי, בראשון ב-8 התקיים אירוע שמציין עשור לפורום מבקרי הקולנוע בישראל, שבמסגרתו יוקרן הסרט אפס ביחסי אנוש. פורום מבקרי הקולנוע בישראל הוא פורום שהוקם בשנת 2013, ומאגד את מבקרי הקולנוע בשלל הפלטפורמות השונות שפועלים בארץ. מדי סוף שנה, מבקרי הפורום נפגשים על מנת לקבוע במשותף את סרט השנה, וכן את מצטייני השנה בקטגוריות השונות, במאי, בימוי, שחקן, שחקנית, תסריט ועוד. כמו הקהל, גם מבקרים ראו ביצירתה של טליה לביא סרט משמעותי ומכונן, ובשנה שיצא, אפס ביחסי אנוש סחף את פרסי הפורום, עם 5 פרסים מתוך 7 קטגוריות, וזה היה סרט שהוקרן ביום ראשון לציון. זה אירוע שהיה צריך להיות בנובמבר, ואתם יודעים, נדחה. אז היה באמת 10 שנים להקמת הפורום, נדחה כי הייתה מלחמה, אז זה קורה עכשיו, ביום ראשון הקרוב, 10.5 שנים לפורום מבקרי הקולנוע, אפס ביחסי אנוש, שלדעתי גם זכה במשותף בפרס סרט העשור של מבקרי הקולנוע. ואחרי ההקרנה תתקיים שיחה של טליה לוי איתי. אז בואו לראות את אפס ביחסי אנוש, ולפגוש את טליה לוי, ולשאול את השאלות, אני אהיה שם, אני אנחה את, את האירוע. ואתם, בגלל שאתם מקשיבים לתוכנית הזאת, אתם יכולים להיכנס להקרנה הזאת, ולשיחה עם טליה לוי, בהנחה, 15 שקלים בלבד יעלה לכם, אם תזינו את קוד ההטבה KZ24, KZ24, באתר הסינמטק שאתם מזמינים את הכרטיסים לאפס ביחסי אנוש ביום ראשון בשעה 8. יפה, ככה אני גם נדחף לסיפור הזה. אני עושה את זה בהתנדבות, אז זה, אין לי, לא מקבל אחוזים, אני עושה את זה כי אני חבר בפורום מבקרי הקולנוע, ארגון שאני נמצא בו מיום הקמתו, ואני מאוד אוהב אותו ושמח בו, אז אני עושה את זה באהבה לפורום. אז אתם מזמונים לבוא ולהצטרף לאירוע הזה. יש לנו יופי של סרט לדבר עליו היום, אחד מסרטי השנה של 2023 מבחינתי, יוצא עכשיו סוף סוף בישראל, אנחנו נדבר עליו עוד מעט, הוא נקרא אנטומיה של נפילה, אבל לפני זה, הרי החדשות והרי הכותרות, איזה כיף, קמנו אתמול בבוקר זה היה, ושיר חדש של אהוד בנאי. מתחיל להתעורר. סמסקו ברדו קוצה, אהוד בנאי מושלם לתשע בבוקר, נכון? שיר חדש, תודה שאתם איתי, אני ערבי. סמסקו ברדיו הקצה.
משהו רדום מתחיל להתעורר, כל קורה הולך שיעור בפנימיות התורה בפתח בית הכנסת הגדול ברחוב שדל 5. מרוצ'ית נשמעים צלילים של סמבה באופה החיה, מתערבבים במחשבות על אורן סוף ההוויה. כאן שמעתי לפני 42 שנה את הרב מספר על העובר ברחם אמו, איך רואה מקצה העולם ועד קצהו עטוף באולטרה סאונד של רחמים. משהו אדום מתחיל זינגלה, ממועדון בודג אתרון לבית מדרש בתל ברוך. האחראי על המקום אמר שהוא מחפש גנן, אמרתי לו שאני לגמרי בעניין. בזמן שהם ישבו בפנים עם הגמרא, אני בחוץ ניקשתי עשבים. בזמן שהם נגנו על הבמה שמעתי קול קורא בין הצלילים.
1980
משהו אדום מתחיל בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין בחצר לא בטרקלין הפנימי בפתח בית הכנסת הגדול מחוץ לשער בהמתנה לדבר האמיתי
signal from another world.
אהוד בנאי חדש, איזה יופי, אני חושב שזה השיר הראשון בתולדות הזמר העברי שמוזכר שמו של הרב אשלג, אני טועה? בדקו אותי וחזרו אליי. סרט חדש בבתי הקולנוע שעולה מחר, שמעתם עליו? הוא כבר מסתובב אולי בקרנות טרום בכורה ובקרנות בסימטקים ובפסטיבלים כבר תקופה די ממושכת, אני חושב שזה לא טוב שהוא חיכו עד עכשיו להוציא אותו, אבל זאת המציאות שבה אנחנו נמצאים, הסרט נקרא אנטומיה של נפילה, סרט צרפתי שבשנה שעברה זכה בפסטיבל כאן, בדקל הזהב, ומאז גרף את הפרסים גלובוס הזהב לסרט שאינו בשפה, שאינו באנגלית, כולל פרס לתסריט, הבפטה לתסריט, אוסקר לתסריט, סזר לסרט ולתסריט וגם לשחקנים אני חושב, ולבימוי. ותקשיבו, יש קונצנזוס סביב הסרט הזה ואני חייב להצטרף לקונצנזוס הזה ולהגיד לכם שהסרט הזה באמת באמת פשוט מצוין. ואכן נכון, בגלל שכל הפרסים שניתנו להם עבור התסריט, זה נכון. כי המעלה העיקרית והגדולה של הסרט הזה זה בכתיבה שלו, זה בחדות ההבחנה שלו ביצירת סצנות וסיטואציות ודיאלוגים. צריך לשבח גם את השחקנים שעושים עבודה נהדרת להעביר את כמות הטקסט העצומה שיש בסרט הזה, אבל סרט מאוד מאוד חכם, ומאוד מאוד ורבלי ומילולי, ומאוד מאוד טקסטואלי. שלכאורה הוא מספר סיפור אחד, אבל בפועל הוא מספר סיפור אחר. הסיפור שאתם יודעים עליו, והוא מופיע בתקצירים, והוא מופיע בטריילר, וזה מה שאנחנו יודעים על האנטומיה של נפילה, זה שגבר נופל ממרפסת, בשלה שלו, בבית העץ, באיזשהו סוג של אזור נופש קיץ באלפים הצרפתיים, ליד גרנובל, והוא נופל ממרפסת, חובט את ראשו ומתרסק לאדמה, זה קורה ממרפסת הקומה השלישית, זה לא קומה מספיק גבוהה בשביל שיש שם מוות ודאי, ולכן יש איזושהי סוג של דילמה בקרב בחקירה, איך הוא מת? האם הוא מעד ונפל? האם הוא התאבד? או האם אשתו הרגה אותו וחוותה בראשו, ואז זרקה אותו מהמרפסת והיא מואשמת, ברצח, ואז מתקיים משפט. רוב הסרט, סרט ארוך, רוב הסרט הוא המשפט. של, של האישה, ופה אנחנו בעצם נחשפים למערכת היחסים של הגבר והאישה, וזה בעצם לב הסרט. לב הסרט הוא לא כל כך חקירת הרצח, או הפשע, או איך מת הגבר, אלא איך מת הזוגיות. בסצנה השלישית בסרט, רואים נתיחה של הגופה של הגבר, לא רואים את הנתיחה, אם אתם כזה סקווימיש, אם אתם כזה נרתעים מזה, אז לא רואים באמת נתיחה, אבל רואים את הגופה מונחת על שולחן הניתוחים בחדר המתים, והחוקר שאחרי המוות מתאר את האופן שבו הוא מת. ואני חושב שבמידה רבה הסצנה הזאת יש בה משהו שמעיד, משהו שמעיד על הסרט כולו, קצת מניחים את הגופה הזאת של הזוגיות, של הגבר והאישה, על שולחן הניתוחים, ובבית המשפט מנתחים את הזוגיות שלהם, ומנסים להבין האם זוגיות פרובלמטית, בעייתית של בני זוג, יכולה להביא למוות, ולא משנה בידיים של מי המוות, האם הוא יתאבד או אם היא הרגה אותו, אבל השאלה בעצם שעולה מתוך הסרט הזה, זה האם הזוגיות הזאת הרגה את הגבר הזה. ונדמה לי שהתשובה היא כן, אבל שוב, באמריקה למשל, ואם ראיתם את האוסקרים, זה הוזכר באוסקרים, באמריקה שנורא ניסו לשווק את הסרט הזה כמותחן, כמותחן משפטי. ואם תראו את הטריילר האמריקאי, אתם תראו שכאילו שיש את, כזה כתוב בגדול, מנסים לעורר את זה כנושא לדיון, did she do it? האם היא עשתה את זה או לא? כאילו שזה איזשהו סוג של סרט היצ'קוקי או אגת הקריסטי, שבו אנחנו צריכים לגלות מי האשם בסוף הדבר. וזה ממש ממש לא נכון לגבי הסרט הזה, זה באמת סרט שיכול לעורר דיונים בקרב בני זוג, כשיוצאים מצפייה בסרט לדבר על מי השם, ומה קרה, ומה זה, ומה לדעתם קרה שם בין לבין, אבל השאלה הזאת היא לא באמת השאלה החשובה בסרט, וגם יש לה תשובה, אז כאילו שוב, לשאול את השאלה, did she do it, האם היא עשתה את זה, זה קצת לרמות בשיווק, כי אני חושב שהסרט הרבה יותר מתוחכם מסתם דרמה בלשית, או דרמה משפטית. את הסרט באימה ז'וסטין טריה, והיא כתבה אותו יחד עם בן זוגה ארתור הררי, שבסוף הסרט רואים כזה תוכנית על ספרות בטלוויזיה, רואים אותו, הוא מבקר ספרות שמתראיין בתוכנית טלוויזיה, ממש בסצנה השנייה או שלישית לפני סוף הסרט, זה ארתור הררי, והם כתבו באמת סרט על זוגיות, על זוגיות בנפילה. כלומר, אנטומיה של נפילה, אז אפשר לדבר על הנפילה של הגבר וגופתו של הגבר מהקומה השלישית אל האדמה, אבל גם נפילתה של הזוגיות, זאת אומרת, הנפילה של הקשר בין השניים, והכל פה סמלי. הכל בסרט הזה הוא כאילו סרט מאוד ריאליסטי, אבל הוא גדוש בסמליות. למשל הלוקיישן, שעם זה אנחנו מתחילים את הסרט הלוקיישן, שבו הסרט מתרחש באלפים הצרפתיים, הכל כפו, הכל מושלג, הכל קרח, והסרט הזה גם הוא מתנהל באקלים כפו. יש משהו כל כך אנליטי וכל כך פורנזי וכל כך קליני, בסרט הזה, באופן שבו הוא ממש לוקח ופורט את הזוגיות הזאת של, את החיים של, 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 של הזוג הזה ושל המשפחה הזאת, זה זוג וילד, בבקתה הזאת, פורס את זה לחלקים כל כך, כל כך קטנים, שאנחנו ממש כזה בודקים את ה-DNA של החיים שלהם. אז קודם, אז יש את הנושא הזה של האקלים, זה לא סתם שהגופה נמצאת על שלג, ושיש הכל כפור מסביב, ושהגבר אומר לאישה, באיזשהו שלב, את נורא קרה. יש קור בסרט הזה, זה סרט מקפיא דם, באופן שבו הוא מנסה לפצח איך בני אדם מתנהגים ביניהם, ומה ההשלכות של ההתנהגות הזאת. והדבר השני זה האלפים, הסרט מתקיים בגובה מאוד גבוה, על ראש הר, והערים מסביב גבוהים עוד יותר, ואז כשמדברים על, על אנטומיה של נפילה, אי אפשר שלא לדבר על הנושא גם של נפילה מפסגות, כן, פסגות ועמקים, בעליות וירידות שיש בחיים ובזוגיות, ובמקום הזה שהם בחרו להיות בו, שהוא לחלוטין נראה כמו איזושהי מטאפורה של, של עולם כפור וגבוה, שממנו אפשר רק להפשיר וליפול, או להפשיר או ליפול. חלק המעניין בסרט זה שהדמויות הראשיות, הדמות של האישה שמואשמת ברצח, והגבר שהוא הקורבן, שהוא מופיע פחות, אבל, אבל עליו הסרט, או עליו מדברים רוב הסרט, שניהם אנשי כתיבה, שניהם כותבים, היא סופרת, מצליחה, גרמניה שעברה עם הגבר לגור בלונדון, ומשם חזרו לגור בצרפת, והוא מרצה באוניברסיטה שהחליט לעזוב את משרתו כמרצה כדי גם להיות סופר, אבל הוא תקוע. והוא מקנה באשתו על הצלחתה, והוא נותר לה על ההצלחה שלה ועל היכולת שלה לכתוב, וגם להשתמש בחיים שלהם, בחיים שלה, כהשראה לכתיבה שלה, והעוינות בין הזוג הולכת ונצברת וגדלה. הסרט מתחיל, אני אתאר לכם את הדקות הראשונות שלו, הסרט מתחיל ברעיון שמקיימת הגיבורה הסופרת סנדרה, מגלמת אותה השחקנית סנדרה הולר, עוד רגע נדבר עליה, שיחה שלה עם סטודנטית שרוצה לעשות עבודת מחקר על, על הספרים שלה, אז היא באה ומראיינת אותה, והשאלה הראשונה שהיא שואלת אותה, עכשיו אתם עדיין מתמקמים בכיסא ומורידים את, את המעיל ושמים עליו, אז אתם מפספסים את זה, אבל זו נקודה שהיא משמעותית, כי מדברים על זה הרבה בהמשך. היא אומרת, התאונה של הבן שלך מופיעה בספר שלך, וזה מעורר אי נחת אצל הקוראים, כי אנחנו יודעים שזה קרה באמת. האם את חושבת שסופרת יכולה לכתוב רק על משהו שקרה לה באמת? ואז היא שואלת שאלה, תמשך אותה סטודנטית שחוקרת את זה, את בעצמך אמרת שאת מנסה ליצור בלבול בין מה אמיתי ומה בדיוני, האם אנחנו הקוראים אמורים, או זה מדרבן אותנו הקוראים לנסות להבין מה אמיתי ומה בדיוני. שני הנקודות האלה, אני חושב שהן היסודות ליצירה הזאת כולה, לסרט כולו, קודם כל להבנת הדמות הזאת של, של הסופרת סנדרה, שמכניסה את החיים שלה לתוך הספרים שלה, ואז הספרים האלה כשהופכים, מתחילים לחקור אותה, האם היא הרגה את בעלה או לא, הספרים הופכים להיות עדים, במשפט הזה. ואז השאלה, האם באמת היא כותבת, כל מה שכתוב שם כתוב אמת, ואם היא כותבת באחד הספרים שהיא חולמת על זה שבעלה ימות או שהיא תהרוג את בעלה ומתלבטת איך לעשות את זה, האם זה, האם היצירה שלה, האם הספר שלה, היא יכולה להוות בסיס כמניע לרצח או, או, או כוונה לרצח או, או להרג. ואז נשאלת השאלה, כשאנחנו פותחים עם הסוגיה הזאת, מה הסרט הזה עצמו אומר לנו כשבני זוג, ג'וסטין טריה וארתור הררי, שהם זוג בחיים, כותבים סרט כל כך נפיץ, כל כך חומצתי על, על זוגיות, האם אנחנו אמורים להבין ממה שהם מספרים לנו, על זה שהם מספרים משהו שהם יודעים בעצמם, כלומר, האם מבקשים מאיתנו לשאול בכלל את, את השאלה הזאת, כי שהיא שאלה לא לחלוטין לגיטימית ב, באומנות, כלומר, הרבה פעמים אנשים משתמשים בזה, בכותרת מבוסס על סיפור אמיתי, או בהשראת אירועים אמיתיים, כדי לתת לנו גם אקט מציצני, וגם כדי להסביר לנו שלא תמיד הדברים הכי, הכי הגיוניים שקורים בסרט, הם נמצאים שם כי הם קרו באמת, ואם זה קרה באמת, אז כאילו זה אמור להצדיק את חוסר הגיון שיש בדרמה. או באמת איזשהו סוג של רעיון של הצצה, כי אנחנו הרבה פעמים מעדיפים לשמוע סיפור שמעוגן במציאות, מאשר סיפור שלו חלוטין מומצא ופועל אך ורק על פי דמיונו של הסופר. אז הרבה פעמים כשאנחנו רואים סרט או כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו שואלים את עצמנו, זה קרה באמת, מאיפה הוא יודע את הדברים האלה? מה פה מבוסס על בתחקיר, מה מבוסס על, על חיים אמיתיים. אלה דברים שמעסיקים אותנו, אבל הם לא דברים שאמורים להעסיק אותנו ביצירה אומנותית. כלומר, זה שאלה מכשילה לשאול אותה. זו נקודה מכשילה להשתמש בה כאקט שיווקי, מבוסס על סיפור אמיתי, וזו שאלה מכשילה כששואלים אותה את הסופרים, מה קרה, מה מהדברים האלה קרה באמת. אבל בזה בין השאר הסרט עוסק. האם יצירה אומנותית יכולה ללבוע אך ורק מתוך החוויות של היוצרים, או שיש מקום גם לדמיון ופנטזיה, וגם לעיד, לרגשות הכי שליליים שאפשר לבטא אותם בספרות, ואי אפשר לקיים אותם במציאות. אז הזכרנו את זה שהשאלה הראשונה שהיא שואלת היא שאלה, היא השאלה על התאונה של הבן שלה, ופה אנחנו עוברים בקרוס קאט לבן שלה ושל בעלה, שבדיוק חופף את הפרווה של הכלב שלו, ואנחנו רואים שהבן כזה קשה ראייה, הוא ממשש אחרי הברזים באמבטיה, ובוהה קדימה, רואים שהוא לא פיקס רואה, ואנחנו מבינים, וזה יתברר עוד כמה דקות, שהייתה תאונה, כשהילד היה בן 7, אני זוכר נכון, והוא איבד את רוב הראייה שלו בעקבות התאונה, התנגש באופנוע. והאבא מרגיש מאוד אשם, על התאונה הזאת קרה במשמרת שלו, כשהוא היה אמור להשגיח על הילד, וזה חלק מהדברים שעוררו לא מעט מהמתח והחשבונאות שיש בין בני הזוג האלה. אז זו התאונה, אובדן הראייה של הבן, רגשות האשם של הבעל, והאישה שמשתמשת בכל הדברים האלה, כדי להפוך את זה לספרים שהיא כותבת והופכים לרבי מחר, ומעוררים עוד יותר את תינתו של הבעל. האם כל הדברים האלה שאנחנו מזכירים עכשיו באופן כזה אחד אחרי השני, אם כל הדברים האלה יכולים לתפקד כמניע לרצח או להרג של הבעל ידי אשתו, זאת בדיוק החקירה שתתבצע בבית המשפט, וזה עיקר הסרט ולב הסרט, הדיון המשפטי. עכשיו, פה אני צריך להגיד שאני לא בטוח שמבחינה משפטית, אני לא יודע, לא בקיא בעולם המשפט הצרפתי, אני לא בקיא בספיק בעולם המשפט בכלל, אבל אני תוהה האם באמת ככה נראה המשפט בצרפת, כי נראה שהם נורא מתעסקים שם לא בעובדות, אלא באנקדוטות טריוויאליות. ועכשיו זה מקסים, כי הם מנסים ללמד אותנו איך לקרוא טקסט. וזה, אם אני צריך להגיד מה הרעיון המאגד, הגדול של אנטומיה של נפילה, זה לא פרשת רצח, וזה לא דרמה משפטית, זה היחס שלנו כקוראים וכצופים לחיים וליצירה בתור טקסט. ואם זה טקסט, אז הטקסט מבקש מאיתנו להשלים את הפערים. בעוד שהמשפט והצדק והחקירה המשטרתית לא יכולים לסבול קיומם של פערים. היצירה האומנותית לא רק שהיא יכולה לסבול פערים, את החלקים שאנחנו לא יודעים מה קורה בהם, שם היצירה הזאת פורחת, זה המקומות שבהם אנחנו הקוראים או הצופים, משתתפים בדבר הזה, משלימים את הפערים בראשנו, וממשיכים את הסיפור, והולכים עם זה הלאה, ושואלים את עצמנו מה קרה בין לבין. בעולם המשפט, זה בעייתי. וצריך לדעת בדיוק מה קרה, ואם לא יודעים בדיוק מה קרה, אז גם על זה מדברים בסרט. אם לא יודעים בדיוק מה קרה בין רגע א' לרגע ב', וקרה משהו בין לבין שגרם לזה שרגע ב' קרה, אז צריך לאסוף השערות, ולהחליט איזה מהשערות האלה היא השערה הכי טובה. שיכולה למלא את החלל הזה, ואז ההשערה הזאת הופכת לסוג של מציאות משפטית. עכשיו, שוב, הדברים שאנחנו לא יכולים לסבול באמנות, הם דברים שאי אפשר בלעדיהם בעולם המשפט ובעולם הצדק. ואולי לכן, אם אני מדבר פה על מטאפורות, אחד העדים המרכזיים בפרשה הזאת, הוא הבן. הבן בן 11, האיש, הילד, מי שגילה את גופתו של אבא שלו, אבל הוא לקוי ראייה, הוא כמעט עיוור. כן, זה צדק עיוור, יש פה טען הדבר הזה. האם מישהו שלא יכול לראות, יכול לשמש עד? עכשיו, אחד הדברים המעניינים שקורים בסרט, עכשיו, זה סרט שכאמור, מאוד מאוד דברנים, מדברים המון סרט, ולכאורה נדמה לנו, שהקולנוע, הצד הקולנוע, הצד הוויזואלי, הוא פחות משמעותי בסרט הזה. אבל אז מדי פעם אנחנו רואים את הילד, שומע בבית המשפט את העדויות שמספרים שם על דוכן העדים, ורואים אותו מדמיין אותם. עכשיו רואים אותו מדמיין אותם, כי הוא לא יכול היה לראות אותם, כי הוא לא רואה. אז לראות את נקודת המבט של הילד, שהיא נקודת מבט שלא יכלה הייתה לקרות, לא קרתה, זה גם מעניין. זה מדבר על נקודות מבט סובייקטיביות, שיש לכל אחד סיפור הזה. אחת הסצנות החזקות והיפות והמרשימות בסרט הזה קורות באמצע, כשבו מתגלה הקלטה שהבעל הקליט ריב שהשניים רבו ביניהם. וגם פה, קצת מנקודת המבט של הילד אולי, או של הצופים בבית המשפט, אנחנו עוזבים את ההקלטה ועוברים להמחזה. אנחנו רואים מעין פלשבק, שלא ברור מהעיניים של מי הפלשבק הזה, רואים פלשבק שמתאר את הריב הזה. עכשיו, הריב הזה הוא כתוב בצורה פנטסטית, הוא ממש, כאילו, ממש ריב בין בני זוג, שבו נקודה קטנה מציתה מלחמת עולם שלמה בין שני אנשים. יש זה שפתאום כל החשבונות על כל החיים ועל כל הזוגיות וכל מי שהציק למישהו, כל מי שעשה משהו, הכל יוצא החוצה ברגע הספציפי הזה, וזה נראה שזה רגע זה דואך, ואז פתאום עוד פעם מישהו כזה מצית את זה מחדש, וזה מתפרץ עוד פעם בפול ווליום, אלא באמת, זה סרט שלבני זוג, בייחוד בני זוג שבאים בריב, הוא לא נוח לצפייה, כי הוא ממש יכול לעשות טריגרינג לכל הריבים אולי שהיו אי פעם בין בני זוג. ואז שוב השאלה היא, ולכן הסרט הזה אני חושב שהוא כל כך מוצלח, השאלה היא, האם יש איזשהו סוג של מערכת זוגית שאתה יכולה לשרוד את החקירה המשפטית הזאת. עכשיו עזבו את הרצח, או את המוות, את מקרה המוות שיש בסרט. עזבו את זה שיש כאילו באמת איזשהו סוג של אירוע פלילי שצריך לחקור אותו. האם כל מערכת זוגית שזוג הולך, במקום ללכת לטיפול זוגי, בחדר סגור, באינטימיות בין שני אנשים ומטפל או מטפלת, הולכים לבית משפט, ופותחים את כל את כל הזוגיות הזאת לעיני השופטים ועורכי הדין והחוקרים. האם יש איזושהי מערכת זוגית שתצליח לצאת זכאית מהדבר הזה? עכשיו, ותגידו לי, משפטי גירושים, אני לא מדבר על משפטי גירושים, אני מדבר על סתם לקחת מערכת זוגית אקראית, לא כזאת שנגמרת לא במוות ולא בגירושים, סתם, יומיומית, טובה אפילו, מערכת זוגית טובה. ופתאום פותחים וחוקרים את כל מה שנאמר, וכל מה שנעשה, וכל מה שנכתב, וכל מה שנחשב, בעשרות השנים של בני הזוג, יש בזה משהו שאני חושב שהוא מאוד מאוד משעשע, שאין מערכת, אין זוגיות, שאתה יכולה לשרוד את הניתוח הזה. וזה בעצם אחד הדברים שקורים בסרט הזה, של פורסים את הזוגיות הזאת על שולחן הניתוחים, ופותחים לה את הקרביים, ומנתחים לעומק כל ריב שרבו, כל מחלוקת שהייתה, כל איזושהי טראומה, כל זה דברים שבני זוג לפעמים מתגברים עליהם. עוברים הלאה ומתחזקים מהם, אבל ברגע ששמים את זה במרכז, זה הופך להיות הדבר, הראייה העיקרית להראות כמה הדבר הזה הוא לא הגיוני. אז יש פה איזה סרט מרתק על זוגיות, הוא קצת, גם קצת מדכא, אבל על מרתק על זוגיות. אבל זה שאולי לא צריך לחפור יותר מדי בתוך הדבר הזה, כי אף אחד לא יצא זכאי בחפירה הזאת. וזו סצנה שאני חושב שהיא כתובה, כשראיתי את הסצנה הזאת, אמרתי, זה סרט שהולך לזכות באוסקר לתסריט. או לפחות להיות מועמד לאוסקר על התסריט. כי הוא באמת כתוב באופן מאוד מאוד, סצנה שכתובה באופן אלים מאוד, חד מאוד, זה כאילו קרב של סכינים, אבל לא סכיני מטבח, סכיני קצבים, סכיני מנתחים, של החתכים, כאילו, מוות באלף חתכים, כאילו של חותכים אחד את השני בחתכים כזה קטנים, שהם רק בקושי מדממים. באמת אנשים שמנסים לפגוע אחד בשני במקסימום, וגם במינימום, באותה מידה, כדי שהדימום ימשך לאורך זמן. אז הסצנת הריב הזאת, שמופיעה כהקלטה ואז גם כהמחזה, זה קצת, עם כל הסרט הזה הוא קצת נראה כמו תיאטרון, כי דרמת בית משפט תמיד יש בה משהו קצת תיאטרלי, זה באולם בית משפט, ויש אנשים ויש קהל ויש אנשים שמדברים, אז קצת יש בזה משהו שנראה כמו תיאטרון, אז הסצנה הזאת היא קצת כמו הצגה בתוך הצגה, תיאטרון בתוך תיאטרון, שבו אנחנו שומעים משהו, מנסים להבין מה המשהו הזה חשוב לסיפור שלנו, ונסים לדמיין איך המשהו הזה קורה מול אנשים, איזשהו סוג של הצגה, של שני אנשים, שגם אותה אנחנו נוסעים לנתח. אז זאת הנקודה השנייה. והנקודה השלישית, הזכרתי את זה בהתחלה, וזה המקום שאליו הסרט הולך, וזה המקום שבו אהבתי את הסרט. כלומר, עד עכשיו התפעלתי מהחריפות שלו, מהכנות הארסית והלימה, שיש בו ביחס של בין בני הזוג. אבל בשלב השלישי שלו, הוא עושה מהלך שאותו מאוד מאוד אהבתי, וזה מה שאמרתי, היחס לטקסט, שבו, בגלל שהאישה היא סופרת, וסופרת שמדברת כל הזמן על זה שהיא כותבת דברים בהשראת החיים שלה, אז האם אפשר להעמיד לדין, או להביא כראיה את הספרים שלה. ובאמת יש סצנה נפלאה בסרט, שפותחים ספר, מתחיל לקרוא את הספר, ואז הציטוטים שבוחרים, כמובן ציטוטים מאוד מאוד מפלילים. ואז יש את השאלה הזאת, האם יצירה ספרותית, וזו השאלה שאיתה הסרט התחיל, האם יצירה ספרותית היא תמיד אוטוביוגרפית. עכשיו אני אומר ספרותית כי מדברים פה על סופרת, אבל לצורך העניין אנחנו מדברים פה על יצירה קולנועית. האם אנחנו יכולים, אם למשל קורה משהו לבני הזוג טריה הררי, האם הסרט הזה, האנטומיה של נפילה, יכול לתפקד כראיה לאיזשהו סוג של אקט של זדון שקורה בין בני הזוג? זה שאלה שוב, אני לא חושב שאלה משפטית, היא שאלה אומנותית, והיא מאוד משעשעת בעיניי, והיא מרתקת בעיניי, כי כמבקר קולנוע, אני קצת נוגע בדברים האלה, מנסות לחבר בין המציאות של היוצרים, ובין העולם הבידוני של היצירה שלהם, ובין העולם שבתוכה היצירה פועלת, והאופן שבו זה נוגע בי. כלומר, כל השלבים האלה שלי, בדיון והמציאות שמאחורי הבדיון, והמציאות שלפני הבדיון. וזה אל שאלות מרתקות. האם אפשר להפליל בן אדם על סמך היצירה שלו? יש שם משפט שנאמר כמעט באופן אגבי. האם, על פי ההגיון הזה, כשמצטטים משפט מספר שהיא כתבה, שבו היא מייחלת למותו של בעלה, על פי ההגיון הזה, אז סטיבן קינג אמור להיות רוצח סדרתי. כלומר, ברור שיש... שלא תמיד אנחנו מתעסקים בנקודה הזאת, אנחנו לא תמיד חוששים שמי שכותב באמת מבטא את הרצונות שלו ואת הדחפים הכי אפלים שלו, אבל במקרה הספציפי הזה, איכשהו זה מסתדר עם הנרטיב שלה, וגם עולה השאלה, וזה אני, פה אני לא אסגיר מי אומר את זה, כי זה גם די שנון, עולה השאלה, האם כל הסיפור הזה הוא לא היה אמור להיות גם איזשהו סוג של חומר שממנו תיווצר איזשהו סוג של יצירה עתידית של אחד מהם. אז זה החלק שהקסים אותי בסרט, כי ברגע שיצירה באמת מתעסקת גם במהות היצירה ומה התוקף של היצירה, האם מותר לנו לפנטז אלימות ביצירה, או שמישהו יבוא וידרוש מאיתנו בסוף לדבר דין וחשבון פלילי על על הדברים האלה. ומצד שני, האופן המקסים שבו לוקחים ברצינות יצירה ספרותית ומנתחים אותה ובאמת ומנסים להבין מה היא אומרת, וגם שואלים אותנו את השאלות מה קורה בין לבין. הדבר הזה של השלמת פערים. הדבר הזה של השלמת פערים זה האופן שבו אנחנו הצופים יוצאים מהסרט, שבו מבקשים איתנו להשלים פערים שלא היו יהודיים במהלך הסיפור ולנסות להבין אותם, וזה האקט היצירתי, זה האקט הספרותי, זה האקט האומנותי שמשאיר לנו פערים, ואת הפערים האלה אנחנו צריכים להשלים לבד, וכל אחד משלים אותם קצת אחרת, וזה מעניין בפני עצמו. אחד הדברים שמעניינים בסרט הזה זה האופן שבו הילד משלים את הפערים של הדברים שהוא לא רואה ולא מודע להם. בין השאר, למשל, הוא מספר שם שבכל פעם שההורים שלו היו רבים, הוא היה לוקח את הכלב שלו לטיול. אז הוא לא אהב לשמוע את ההורים שלו. את ההורים שלו רבים. אז עכשיו, כשזה הופך למשפט, אז הוא מנסה להשלים מה קרה באותם רגעים שאותם הוא פספס. מה היה בהם? האם הוא היה יכול לדעת או למנוע את זה, או לדעת מה קורה ולהסביר? אז השלמת הפערים של הילד העיוור, או לקוי הראייה. וגם העובדה שהילד עיוור הוא זה שצריך בסופו של דבר למסור עדות, ואנחנו מבינים שהוא עיוור, כן? אז גם יש פה את הדימוי הזה של אלת הצדק מחוסת העיניים, וגם ההבנה הזאת שאנחנו בעצם כולנו קצת עיוורים, וכמו שנאמר בסרט, כשזה מגיע להחלטה, פשוט צריך לקבל החלטה. מה באמת קרה, וללכת עם ההחלטה הזאת. זה גם מסקנה יפה. שוב, לא חושב שהיא מסקנה משפטית, חושב שהיא מסקנה אומנותית, ספרותית, מאוד יפה, שבו אנחנו משלימים. ברור לנו שאנחנו יודעים מה קרה, אבל אם כולנו נדבר בינינו ונשאל מה קרה בין לבין, אז ברור לנו שלכל אחד יהיה נרטיב אחר וסיפור אחר של הדבר הזה. אז זה מקסים, זה כתוב באמת באמת יפה וחכם וחד וארסי ואגרסיבי. וגם האופן שבו הסרט מתחיל, יש רגע שאתם צריכים כזה להתמודד איתו, אז אני עכשיו אכין אתכם לדבר הזה. זה הקטע הזה. הקטע הזה מושמע בסרט כל כך הרבה פעמים שהוא יטריף לכם את המוח. הוא כמעט פותח את הסרט. באותה סצנת ראיון שדיברנו עליה שפותחת את הסרט, פתאום פורץ הקטע הזה בקולי קולות בפול ווליום, מעליית הגג, שם עובד הבעל בעבודות נגרות ושיפוצים, והוא מנסר וקודח ומנגן את הקטע הזה בלופ. ובכל לופ הוא שם את זה קצת יותר, יותר ויותר חזק, וברור לנו, וזה נאמר בסרט, זה לא צריך להשערה, שהוא עושה את זה כדי להציק לאשתו, כדי להפריע לרעיון שלה, כדי לעצור את הרעיון הזה שלה עם הסטודנטית, ולמנוע ממנו להתקיים. כלומר, כבר אנחנו נמצאים פה במצב של מלחמה בין הגבר והאישה, והמלחמה הזאת נעשית באמצעות התותח הזה שנקרא השיר הזה. עכשיו, השיר הזה, את השיר אתם מזהים, השיר הוא פימפ של 50 סנט, אבל לא בגרסה של 50 סנט, אלא בגרסה אינסטרומנטלית. זה גם סצנה נורא מצחיקה בסרט, כי זה כשהשיר עצמו עולה למשפט בבית המשפט, הוא מבוצע כזה בנימה קריבית על ידי בקאו רידם אנד סטיל בנד, להקה גרמנית. שמה צריך עכשיו, פימפ זה שיר, באמת אחד השירים המיזוגנים שנכתבו לפני בערך 20 שנה, לדעתי, על סרסור, שעובר ומדווח על ה... על הבנות העובדות שלו. אז הקטע הזה חוזר שוב ושוב, וגם פה, אז נשאלת השאלה, האם הטרדה מוזיקלית, או מלחמה מוזיקלית, היא עילה לרצח, או להרג? האם זה סיבה טובה להרוג את הבן זוג, כי הוא מנגן את הקטע הספציפי הזה בלופ, בפול ווליום? מאוד מאוד חזק. חלק מההצלחה של הסיבה של שהאנטומיה של נפילה עובד, זה בגלל סנדרה הולר. עכשיו, זאת הייתה שנה אדירה לסנדרה הולר, אנחנו מכירים אותה מטוני ארדמן, היא הייתה טוני ארדמן, שחקנית גרמניה, והיא שחקה השנה בשני סרטים, סרט צרפתי, כאמור, שחקנית גרמניה, סרט צרפתי וסרט בריטי. הסרט הצרפתי הוא זה, אנטומיה של נפילה, והסרט הבריטי הוא אזור העניין. שני הסרטים האלה בכיכובה של סנדרה הולר זכו בשני הפרסים הגדולים בפסטיבל קאן בשנה שעברה. פרס דקל הזהב והגרנד פרי. שניהם היו מועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר באוסקרים, וגם לבפטה לדעתי, וכן הלאה. כלומר, בחירת החומרים שלה השנה הייתה מושלמת, כאילו 10 מ-10. ובשניהם היא מגלמת גרמניה קרה, כקרח, שעושה את מה שהיא עושה בלי כל כך לשים לב להתחשב למה שקורה מסביב, ורק לא רוצה שיפריעו לה. קצת טייפקסט גרמני, אבל בשני המקרים היא באמת, מישהי שלא נמצאת במקום שלה, באנטומיה של נפילה היא גרמניה שחיה בצרפת, באזור העניין היא גרמניה שעושה רילוקיישן עם בעלה לאושוויץ, לפולין. והיא מצמררת בשני הסרטים האלה, אחד הסיבות של אנטומיה של נפילה עובד, זה כי אנחנו נורא מאמינים לה. היא דמות שמגולמת בצורה כל כך מעוררת הזדהות, לא מעוררת הזדהות, אלא מעוררת אמינות. זו המילה הנכונה. מאמינים שמה שהיא אומרת, גם כשהיא אומרת את הדברים הלא טובים, מאמינים שהיא אומרת דוברת אמת. ובגלל שהמקצוע שלה זה לערבב בין אמת ושקר, נשאלת השאלה, האם זו המיומנות שלה? לשקר בכישרון, או שהיא באמת באמת דוברת אמת, וזה בתמצית המקצוע של השחקנית. שחקנית צריכה לשקר באופן כזה שבו אנחנו יודע שהיא דוברת אמת. והיא עושה את זה נהדר, וזה חלק גם התחבולה הלשונית שיש בתוך הסרט הזה, שזה יהיה מעניין, סתם יהיה מעניין לשאול את היוצרים, האם הם כתבו את זה לדמות... לדמות גרמנית, או שהם שינו את הדמות לדמות גרמנית כשליקו את סנדרה הולר. כי יש משהו מאוד מוצלח בזה שהיא גרמניה שחיה בצרפת, וקצת עבודה בשפה, כי הסרט נע בין צרפתית ובין אנגלית. וסנדרה הולר הייתה מועמדת לאוסקר על התפקיד הזה, ובאמת היא באמת באמת נהדרת. בסרט הזה מהרגע הראשון, בתור מין איזשהו סוג של מלכת הקרח של האלפים הצרפתיים, של שום דבר לא באמת מאוד מזיז לה. קצת בהתחלה, קצת בסוף, אבל באמצע היא מאוד סטואית. זו אנטומיה של נפילה. עם סנדרה הולר בתפקיד ראשי. כדאי לכם לראות, לדעתי, שוב, אני חושב שסרט קצת אולי טיפה איבד מהמומנטום שלו, שמוע עליו, לא יודע, אבל לדעתי הוא יצליח מאוד מאוד בקופות, בבתי הקולנוע בארץ, וסרט שיעורר דיון גדול בין, על, בין בני זוג, ויעורר דיון על, על זוגיות, שוב, אני חושב שזה לאו דווקא הנושא המרכזי בסרט הזה. עוד משהו כיפי שקרה השבוע מבחינה מוזיקלית, אלבום חדש לאלבו, אודיו ורטיגו, פה קצת יצא להם פולס כזה, אני בעד, זה מתוכו, בלו. איזה כיף. אני מאוד מאוד אוהב את אלבו. מאוד שמח כל פעם שיוצא להם אלבום חדש. והנה, אלבום חדש של אלבו, 2024, אודיו ורטיגו, וזה מתוכו בלו, ואני חושב שנשמע עוד ממנו, אם לא היום, אז בפעמים הבאות. הנה כמה, קצת, כמה נונבטים לאייטם המרכזי שלנו לאנטומיה של נפילה. בשבוע, שבועיים האחרונים, עלתה סדרה, מיני סדרה, אני ראיתי את זה ב-YES, אז אני לא יודע, יכול להיות שזה גם נמצא בהוט ובסלקום, אבל תבדקו, שנקראת תפוחים לעולם לא נופלים, Apples Never Fall, שהיא סדרה על פי ספר של ליאן מוריארטי, עכשיו לא ידעתי את זה, אבל מהסצנה הראשונה זיהיתי שזה העולם של ליאן מוריארטי, של שקרים קטנים גדולים, וזה סדרה שראיתי את כולה, כי זה קצת קוראים לי כמו לקרוא ספר, אבל לא מספיק נהניתי בשביל להצדיק את זה שראיתי את זה, אבל חשבתי על זה שזו סדרה שלוקחת רעיונות מסרטים וסדרות יותר טובים, יש שם משהו מגון גרל, ויש שם משהו מפליישמן בצרות, ויש שם גם משהו מאנטומיה של נפילה. עכשיו אני מניח שהספר נכתב לפני וכן הלאה, זה לא נעשה בזה, אבל יש גם שם סצנה שבו ריב בין בני זוג מוקלט, והופך לראיה משפטית בחקר לאן נעלמה האישה. האם הריב המוקלט הזה, הבעל מקליט פודקאסט, ולא הפסיק את ההקלטה, והם התחילו לריב עליהם, וזה הוקלט. האם הריב הזה יכול להעיד משהו על משהו שהבעל עשה לאשתו? וכשראיתי את זה, זה צברר אותי, כי זה נורא נורא דומה לסצנה שיש באנטומיה של נפילה, אבל זה גם הרגע שבו הבנתי את הערך של כתיבה, לא רק הרעיון, אז הרעיון יפה, והוא משותף לשתי היצירות האלה, אבל באנטומיה של נפילה זה כתוב מאוד מאוד יפה, הריב הזה, וגם מבוצע, ובתפוחים לעולם לא נופלים, פחות, זה פשוט מסמנים, הם רבו, הריב הזה הוקלט, גילינו את זה באיחור, ולכן אנחנו חושדים בבעל שאולי עושה משהו לאשתו. כן? זה פה היפוך של התפקידים. אז זה רגע כזה שבו אתם רואים איך רעיון יכול להיות דומה וזהה בשני דברים שונים, בשתי יצירות שונות, שמן הסתם, אני מניח, לא יהיו מודעות אחת לשנייה, ונכתבו ונעשו ונופקו במקביל. אבל איך באחד זה מבוצע באמת בצורה מצמררת, ובשני זה נעשה בסדר, סתם כזה, על הדרך. כמעט כל דבר שקורה בתפוחים לעולם נופלים, ראיתי את זה מבוצע יותר טוב בסרט, ספר או סדרה אחרת. זה נולבט אחד. נולבט שני, זה דילמה שלי, האם להקדיש לזה אייטם שלם בשבוע הבא, אבל אני כן אתן לכם הדזאפ, שתשימו לב לדבר הזה, סרט תעודי ארוך, 3.5 שעות, על פול סיימון, שעלה שוב, אני ראיתי את זה ב-YES דוקו, תבדקו אם יש לכם, אם אתם בהוט, אם זה גם אצלכם, In Restless Dreams, אלכס גיבני, שהוא אחד מבחירי במאי הדוקו בימינו, כרגע בעולם, זוכה האוסקר, עושה המון סרטים, יש לו ממש מפעל לסרטי תעודה, עובד על הרמוד דברים במקביל, אבל הוא עצמו, הלך ויצא וישב בביתו של פול סיימון. פול סיימון מסתבר עבר לגור בטקסס. האומן הכל כך ניו יורקי הזה היום גר בטקסס, ושם הוא הקליט את האלבום האחרון שלו, Seven Psalms, שדיברנו עליו ארוכות בסוף 2023. אז גם תיעד אותו עובד על האלבום, וגם תוך כדי זה יש שפע רעיונות מאוד מאוד ארוכים שלו, ועוד נרחבים על כל הקריירה שלו, מהילדות, ועד כל מה שקורה. אז כל החלק הראשון, שעה וחצי הראשונים, זה מחולק לשני חלקים, החלק הראשון עוסק בסיימון וגרפנקל, עד הפרידה ביניהם, ושמו, אני מת על פול סיימון, אני ממש ממש מעריץ את פול סיימון, והוא גם אחד האנשים המצחיקים, היה אחד המנחים הקבועים בסאטרדיי נייט לייב, וראינו אותו בסרטים, אבל בשנים האחרונות הוא נהיה מרואיין טרחן, הוא נהיה איש שלא היה נעים לראות אותו בתוכניות אירוח, כי הוא התחיל לדבר בחידות לא ברורות, ופה הוא מדבר ישר ולעניין ונורא ברור, הוא מספר את הסיפור שלו ושל גרפנקל, דברים שידענו, או שהסקנו, או שריחלו עליו, או שאמרו לזה, עכשיו הוא אומר את זה באופן גלוי ובוטה. אז באמת, סרט תעודי מאוד יפה ואוהב ומוזיקלי, על אחד האומנים האהובים עליי, פול סיימון, עכשיו ב-YES דוקו, תראו את זה, ואולי נקדיש לזה אייטם יותר גדול באחת התוכנית הבאות. עד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה.
Cinemascope.
Yeah.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.